אנחנו, בגלל שזה שיעור חד פעמי, אנחנו נדבר קצת על חנוכה, שאנחנו, בעזרת השם, ניכנס אליו ממש בתחילת השבוע. באופן כללי, אנחנו יודעים שבחנוכה אנחנו מציינים את מלחמת יוון בישראל. מלחמת יוון בישראל, שרצו, בעל הניסים, אנחנו נאמר באמירה כללית, להשכיחם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך, דבר שנשמע מלחמה חזיתית כזאת נגד היהדות, דבר שהוא לא נשמע לנו שונה בהרבה מגזרות אחרות שהיו עלינו בתקופת הגלות, שרצו למחוק את היהדות באיזושהי צורה, ואולי כדאי באמת לנסות יותר למקד מה היה פה בחנוכה, תרף ננסה להסביר גם למה, ואחרי שרצו להשכיחם תורתך להעבירה מחוקי רצונך, אז אנחנו מציינים בחנוכה את נס הניצחון, שהנה ניצחנו אותם במלחמה, ומלבד נס הניצחון שניצחנו המעטים, המכבים המעטים, את היוונים הרבים, הנה גם הצלחנו למצוא את פח השמן, והיה את נס פח השמן שהספיק ליום אחד, ובעצם הספיק לשמונה ימים, חלק אולי מנס הניצחון, הנה לא הצליחו במשימתם. אבל כמו שאמרנו, זה נשמע דומה מדי להרבה גזרות אחרות שהיו עלינו לפגוע ביהדות, והנה הצלחנו לנצח ואנחנו חוגגים את זה. ולפי דעתי, וזה מה שננסה לעשות, ננסה אולי יותר למקד מה באמת רצתה התרבות היוונית, או מה באמת רצו היוונים באמירה שלהם מול היהדות, והפוך, למה היהדות כל כך קמה על רגליה כנגד. ואחת המטרות היא בשביל שלא יהיה לנו את הבליל הכללי הזה שאנחנו חוגגים, כי תמיד רצו לחלות אותנו ותמיד ניצלנו, וכדי שבאמת אולי יותר יוכל להבין מה עניינו של החג. נקודה שנייה, שמלבד שאנחנו נוכל יותר להבין, מלבד שלא יהיה לנו סתם בליל כללי כזה, אולי באמת ככל שיותר נמקד גם יותר ננסה ונוכל אולי להבין מה היהדות רוצה להגיד אחרת. כי תמיד אם נאמר רצו לחלות אותנו, רצו לפגוע בנו, רצו תאוות וכולי, אז לא נוכל יותר להבין מה הנקודה. אבל אם נמקד, אולי יותר נוכל להבין מה חידשה היהדות בעניין. ונקודה שלישית, אם נבין טוב מה הנקודה, ואני מקווה שנספיק כי הזמן לא ארוך, אז יכול להיות שגם אנחנו נוכל לשאול את עצמנו איפה אנחנו פוגשים את זה בחיים שלנו. זאת אומרת, האם תרבות יוון זה דבר שהלך ונעלם, או שיכול להיות שבאמת תרבות זה דבר שלא כל כך מהר נמחק מהמציאות. ואז באמת נוכל לשאול את עצמנו, אולי חנוכה זה לא רק אנדרטה לחג לפני 2000 שנה, אלא הדלקת נרות זה אמור להיות איזה משהו שמוסיף והולך ועושה את פעולתו גם היום. אז באמת נתחיל, רק לפני זה אולי נגיד עוד חלוקה אחת. חגי התורה, פסח, שבועות, סוכות מבחינתנו, הם חגים שקשורים ללידה של האומה. זאת אומרת, לא קשור לשום עימות עם אף אחד, אלא זה תאריכים שמציינים, חגים שמציינים תאריכים חשובים באומה הנולדת, הולכת ומתבגרת. כמו ילד שנולד, יש לו בר מצווה, יש לו חתונה, לא משנה עכשיו כל חג מה עניינו, ובסוכות בכלל עוד לא נגענו, כי חתונה ובר מצווה לא שייך לסוכות, אבל אלה חגים שקשורים לאומה יוצאת ממצרים, הולכת וגדלה ומתפתחת ומציינת את הימים האלה. חגי דרבנן, דהיינו חנוכה ופורים, הם חגים שהם כבר קשורים לאומה הבוגרת, שהולכת ומתעמתת עם רוחות שמנסות להבקיע אותה, והיא מנסה לומר אחרת, ומצליחה בסוף להתגבר עליהם, פורים וחנוכה. אז חגי דרבנן זה חגים שבגלות או קרובים כבר אליה, דהיינו לא האומה המתבגרת, ההולכת וגדלה, אלא הילד המתבגר שמתעסק עם הסובבים אותו ומצליח איכשהו לצלוח ולנצח. ועוד חלוקה חשובה, שאנחנו כבר, אני חושב שהיא מוכרת מאוד, שבתוך חגי דרבנן אנחנו יודעים שההבדל בין חנוכה לפורים, שבפורים באמת רצו לחלות. בחנוכה רצו לחלות אותנו. בחנוכה לא רצו לחלות אותנו. רצו שנתייוון למשל. לו יצויר שכולנו היינו מתייוונים, אז יכול להיות שהיו עוזבים אותנו במקום. גם את בית המקדש לא רצו להחריב. רצו לעשות בו משהו אחר. במובן הזה זה מלמד אותנו שכנראה כשאנחנו מדנים בחנוכה, אנחנו צריכים להבין שפה המלחמה שונה. זה מלחמת תרבות כנראה. תתייוונו, יהיה בסדר. בניגוד אולי למה שקרה בפורים. ואחרי כל ההקדמות האלה, אז עכשיו ננסה להיכנס פנימה. בהתחלה ניתן 5 יסודות, שהם לא כל היסודות של התרבות היוונית, אבל נדבר על חמישה, זה יישמע קצת בהתחלה פרטים, אבל אז נמצא את המחנה המשותף בעזרת השם וננסה להמשיך משם הלאה. נוסיף עוד נקודה אחת, כשאנחנו מבינים שהתרבות היוונית זה רק תרבות של תאוות וכו' ורצו, אז לא בהכרח שאנחנו נתפוס את התרבות היוונית כתרבות עם ברמה, שיש שאומרים שהיא היום, שהיא גם ערס, ערס במובן של עין רייש סין, התרבות המערבית. זאת אומרת, זה לא דבר שהיה ונעלם, אלא באמת משהו שעד היום אנחנו נפגשים הטוב ועם הרע שבו. ולכן אנחנו ננסה לעמוד על היסודות שלו. אני אומר מראש, יש הרבה יותר. אני תפסנו חמישה שהם מרכזיים. ויכול להיות שיש בהם מכנה משותף, על אף שעל פניו הם נראים קצת מפוזרים. הנקודה הראשונה שמאוד מזוהה עם התרבות היוונית, זה הפילוסופיה. הפילוסופיה היוונית, החוכמה היוונית. הפילוסופיה, אנחנו יודעים שהתרבות היוונית הצמיחה פילוסופים גדולים. אריסטו, סוקרטס, אפלטון, טלס ועוד שמות מהבולטים. יוון, התרבות היוונית, הפילוסופיה. מה זה פילוסופיה? חקירה שכלית של הכל. הפילוסופיה חוקרת את הלמה, את משמעות החיים. אני יכול לחיות ולהסתכל, לחיות את החיים, ואף פעם לא לשאול את שאלת ולאן הכל הולך. מה עניינו של האדם? הרמב״ם בשמונה פרקים ובהקדמה למשנה מתמודד עם הרבה שאלות כמו משמעות האדם. הוא תמיד מזכיר שהפילוסופים שאלו, פילוסופים התחילו לשאול את שאלת הלמה על הכל, על העולם, על האדם, על הנפש וכו'. גם שאלת המה במובן הזה של הפילוסופיה כתשתית למדע. אין הכוונה שאם אנחנו נחזור 2000 שנה אחורה אנחנו נראה שפיתחו את המדע ויש מכשירים לא נורמליים כמו שיש היום, אלא התשתית למדע, הכוונה ההסתכלות הזאת החוצה על הטבע, והשאלה מה מניע את מה, מה גורם למה. השמש מסתובבת סביב כדור הארץ, כדור הארץ סביב השמש, שאלה אחת, אבל כל ה... זה התשתית למדע, דהיינו, המדע כדבר שניתן לחקור אותו ולהבין לא רק את עומקו, דהיינו שאלת הלמה, אלא להבין גם את שאלת המה, מה גורם למה, מה מניע את מה, מה... איך נראה גוף האדם? מה קורה שם בפנים? מה הבסיס של החיות? מה ההבדל בינם לאנשים? כל השאלות האלה. ואולי גם נושא שלישי שהפילוסופיה דנה, וכמובן בעוד דברים, אבל שוב אני תופס את המרכז, זה גם שאלת החוכמה וההיגיון של דברים שהם לא בהכרח כמו שאלת המה של הטבע, מה גורם לשמש לזוז, מה מניע את המערכות, אלא מתמטיקה, גיאומטריה, שגם הם בבית מדרשם של הפילוסופים, שזה להבין את החוכמה שבמציאות. להבין את ההיגיון הלוגי שעומד מאחורי דברים. זאת נקודה ראשונה, הפילוסופיה. נקודה שנייה, ואני אומר שוב, בהתחלה זה נשמע חמישה דברים לא קשורים, בעזרת השם נראה שהדברים גם קשורים. וזה אולי בעצם יסביר לנו את החידוש של התרבות הזאת. הדבר השני, זה שיטת הממשל, המשטר. אנחנו יודעים שבאתונה נוסדה הדמוקרטיה. בשיעורי אזרחות אנחנו לומדים שדמוקרטיה זה מילה ביוונית, זה ביוונית בגלל שבאמת הדמוקרטיה מקורה ביוון. דהיינו לא עוד עריצים שמחליטים לבד ומדקים את כל מה שתחתם ומחליטים ככה, אלא העם חושב, העם בוחר, העם רוצה, העם קובע. זו דמוקרטיה. עניין שני, פילוסופיה, דמוקרטיה. דבר שלישי, אומנות. עכשיו, בכל האומנויות כמעט התרבות היוונית בלטה, גם בצד האסתטי שלהם, אבל יש עוד בחינה, ואחד הדברים הבולטים, האומנויות הבולטות שיותר מיוחסות ליוון, זה התיאטרון. התיאטרון אין הכוונה הזה שיש במה ויש כיסאות, לא המבנה, אלא התיאטרון דהיינו ההצגה, שהגלגולים שלה היום זה גם יכול להיות טלוויזיה וקולנוע או תיאטרון ממש. מה זאת ההצגה? דהיינו הכישרון שהופך להיות תרבות של אנשים להיכנס לסיטואציה אחרת. השחקן לא היה באותו מקום שעליו הוא מדבר, אבל הוא למד לשחק אדם אחר. הוא למד לשחק סיטואציה, הוא למד לשחק אירוע, הוא למד להביע דעה שהיא לא קשורה לדעתו בהכרח, אבל עכשיו הוא במשחק לומד, זאת תרבות שלמה. דהיינו, התרבות הזאת של ללמוד של המשחק. לא ללכת לתיאטרון, זה לא בהכרח התרבות היוונית, אלא ללכת למה? למין אומנות כזאת שהיא האדם שמצליח להציג דבר אחר, לשחק, משחק. דבר רביעי, זה בתחום המשפט, עריכת דין. כן? עריכת דין, דהיינו, המקום הזה שיש בן אדם שעומד בפני שופט, ואם עד היום כשאברהם עומד מול נמרוד במדרשים, אז הוא עונה את התשובות, פתאום יש תרבות שאני כבר לא עונה, כי אני לא יודע איך עושים את זה מספיק טוב, אפילו שאולי הכי טוב שאני אדבר מליבי. אבל לא, יש אדם שהוא עורך דין, והוא לומד לייצג אדם אחר. אם אתם קצת שמים לב, יש קשר בין עריכת דין לבין משחק. הבן אדם שלומד לצאת מעצמו ולדבר בשם האחר, זה לא רק מיומנות משפטית, אלא יש בזה גם מיומנות רטורית. דהיינו, אני לומד לנסח משפט. אני לא מדבר רק מנהמת לבי, אלא יש איך מדברים. יש התחלה, אמצע וסוף למשפט. יש דרך לשכנע אנשים. זה חידוש רביעי. חידוש חמישי, ובזה נסיים את החידושים, זה יוון ספורט. תחרויות הספורט. שוב, גם בתחרויות הספורט יש כמה מימדים. כמו שבאומנות יש את האסתטיקה, גם בספורט היה את הערצת הגוף, היכולות שלו. אבל יש עוד מימד, בתחרויות. תחרויות הספורט, דהיינו, שקובעים רף חיצוני, שכולנו צריכים לעבור אותו. מי שעשה פה בגרות בהתעמלות, אז בגרות בהתעמלות, דהיינו, יש משהו שאם תעבור אותו, אתה מצוין. אם לא אתה, זה לא בהכרח מה שאני מוכשר אליו, אבל זה מין רף, שכולם צריכים לנסות להשיג אותו. או תחרות, דהיינו, בין שניים, אין רף, ברור, אבל אחד צריך לנסות לעקוף את השני, ולהפוך את זה לתרבות. אנשים באים לצפות באנשים מתחרים. אחד בשני, מנסים לעבור רף חיצוני קבוע שלא תלוי בהם. ויש שופטים, ויש מי שקובע, ואחרי זה מהללים את האנשים האלה שהצליחו לנצח. אלה חמישה מהיסודות. אני חוזר ואומר עוד פעם, פילוסופיה, דמוקרטיה, אומנות, תיאטרון, בעיקר משפט, עריכת דין, והנושא של תחרויות הספורט וכולי. ואני אומר עוד פעם, זה רק חמישה מתוך ערך רחב הרבה יותר באנציקלופדיה שנקרא התרבות היוונית או החוכמה היוונית. אבל זה חמישה מרכזיים. ועל פניו זה יכול להיראות בתור חמישה דברים מלאים קצת, כי זה חמישה דברים שלא קשורים אחד לשני, אז מה רצית להגיד? ויכול להיות שהמכנה המשותף באמת בין חמשת הדברים האלה זה הכישרון של האדם לצאת מעצמו. הכישרון של הבן אדם להתנתק, ושל התרבות להתנתק מרגשותיה, מעצמה, ולנסות ולהיות משהו אחר. אני חושב שבתרבות, דהיינו בתיאטרון, ובעריכת דין כבר אמרנו, זה מאוד פשוט, אנחנו תכף נצטרך להסביר. אחרי שנראה שבאמת זה המבחנה המשותף, נצטרך להסביר את השאלה הבאה, אוקיי, אבל מה העניין של תרבות? להפוך להיות תרבות שיוצאת מעצמה, זה גם דבר שצריך להבין אותו. אבל בואו קודם כל ננסה להבין למה זה אדם היוצא מעצמו, המנתק, מתנתק מרגשותיו. במשחק כבר ראינו, זה נהייתה תרבות. עכשיו, לא שלפני שהייתה יוון, אנשים לא ידעו לשחק. גם אז היו ילדים שמן הסתם ידעו בגיל שנה וחצי להתחיל לעשות את עצמם בוכים ונעלבים או כועסים, וההורים שלהם היו אומרים, נו, תפסיק לעשות הצגות. זאת אומרת, זה כישרון שקיים אצל כולנו. אבל לעשות מזה תרבות, להפוך את זה לכישרון, לא להיות פרימיטיבי שרק חי את רגשותיו, אלא מצליח להתנתק ולהיכנס לדמות אחרת, זאת תרבות מחודשת. זה מה שאמרנו, לצאת מעצמך ולהיות אדם אחר. עריכת דין כנל, גם לפני העריכת דין כתרבות, ודאי שיכול להיות שהייתה מציאות שבה המורה אמרה לילד, למה אתה עושה ככה וככה, ואז חבר שלו אמר, המורה הוא לא אשם, ואז היא אמרה לו, תפסיק להיות עורך הדין שלו. זה תכונה, לפעמים לייצג מישהו אחר שאני לא ממש שם. אבל להפוך את זה לתרבות, אנשים לומדים את זה כמקצוע, להיות רוב חייהם, מציגים משהו מנותק מעצמם, זה חידוש של החוכמה היוונית. אז בזה זה מובן. אם אני מצליח להסביר את עצמי, גם תחרויות ספורט זה אותו מקום. דהיינו, לכל אדם יש כישרון. אני יכול ללכת לחדר כושר ולבקש שיבנו תוכנית מותאמת ליכולות שלי. ועד יצטרכו למדוד ולשקול ולבדוק את היכולות ויגידו, זאת התוכנית המותאמת לך, שכל הזמן המניע אותה זה מה? זה היכולות שלך המתפתחים לפי ההישגים שלך בלבד, לפי התכונות והכוחות שנתן לך ריבונו של עולם. תחרות בהגדרה זה לא ככה. תחרות זה המקום שבן אדם לומד שלא לעסוק ביכולותיו בלבד, אלא הוא מגדיר את יכולותיו לפי הרב שהגדירו לו החיצוני, או החבר שרץ יותר מהר, ואני מנסה להיות אחד שלא תקוע רק בחולשות שלו או ביכולות שלו, אלא גם אם אני אפתח את כישרונותיי ואני אהיה מוכשר, וזה כישרונות שלי, אבל המניע הוא מניע חיצוני לי. אני מנסה להיות אדם אחר. לא רק מה שיש בי, אלא לנסות גם לכבוש משהו שאין בי, שהוא חיצוני לי. בסדר? דמוקרטיה נגיע בסוף. פילוסופיה מאותו מקום. פילוסופיה זה תרבות שמתחילה פחות לחוות את החיים, הרבה יותר מה? לדבר עליה. לחקור אותה. דוגמה פשוטה, אפשר המון לדבר על קרבת אלוקים, ולהגיד, כן, אנחנו צריכים כל הזמן לחוש את אלוקים קרוב אלינו, וכו' וכו' וכו', ואלוקים כל הזמן נמצא במציאות, וכל ואני יכול לדבר על זה המון שיעורים, אבל לא בהכרח להפוך בעצמי להיות חי קרבת אלוקים. פילוסופיה, הפילוסוף הזך, לא בן אדם ששואל שאלות בשכל ומנסה להגעת בחיים, אלא שואל שאלות כדי לחקור את המציאות מצד עצמה. הפילוסופיה היא הדרך של הבן אדם, במקום לחוות את הטבע ולחיות אותו, הוא לומד להבין אותו. אפשר לדבר על אלוקים כנושא בשיעור, ואפשר לחיות אלוקים, דעת אלוקים. אפשר לדבר על פסח, אפשר לצאת לחירות. אנחנו יודעים שפסח קשור ליציאה לחירות, נכון? אני אוהב להביא את הדוגמה הזאת. אפשר לעבור תהליך בפסח של יציאה לחירות, הלוואי, ויש אפשרות אחרת. לדבר הרבה לפני פסח ובפסח, הזה שבפסח מה עושים? אנחנו יוצאים לחירות, ובפסח המציאות מתחדשת. האם בהכרח יצאתי לחירות שאמרתי את זה? האם שמתי לב אם יצאתי? האם זה יקרה לי? זה שאני אדבר על זה, זה לא מה שיעשה את זה. יכול להיות שצריך לעבור שלב, שאחרי שאני אדבר, אני גם אשאל את עצמי, ואיך זה מופיע בחיים. אבל הפילוסופיה זה מקום של אנשים שהתחילו לחקור את אלוקים במקום להתקרב אליו. להבין אותו במקום לחיות אותו. להבין דברים במקום להתפעל מהירח ומהטבע, התחילו לחקור את הירח ואת הטבע. בסדר? במקום לאהוב ילדים, התחילו לעמוד על מה גורם לנו לאהוב ילדים. אני לא יודע אם זה נכון, שהפילוסופים לא אהבו או כן אהבו, אני מכוון, זה הדרך הרבה פעמים להפסיק לעבור תהליך נפשי של קרבה לדברים נכונים, לעבור תהליך פנימי של קדושת החיים, ולהיות במקום זה אנשים שיודעים לדבר על החיים, להבין אותם, לחקור אותם, לכתוב ספרים שלמים על איך נראה גוף האדם, על איך, מה קורה לבעלי חיים, לא משנה, בלי שאני צריך בכלל להתקרב למקום הזה. בסדר? והדמוקרטיה נשאיר לסוף. בסדר? כי היא באמת פחות יציאה מעצמנו, אבל היא תוצר של כל השאר, ותכף אני מקווה שהשם יפתח את שפתנו באמת להגיד, והדברים יהיו מובנים. נכון, נכון, לזה התכוונתי. נכון, אנחנו אומרים בראש השנה, לאדם מערכי לב,
מהשם מענה לשון.
דהיינו, לדעת מה אני רוצה להגיד, אני יודע. אבל עכשיו התפילה היא, שריבונו של עולם יעזור גם לתת את המילים הנכונות, גם בתפילה וגם עכשיו, שהשם ייתן את מענה הלשון. שם שפתיי תפתח, נכון? זה מה שהתכוונתי. טוב, אז בכל אופן, זאת התרבות. התרבות של לצאת מהמקום שהיית בו. לצאת, להתנתק מרגשותיך, לנסות ולהצליח להיות אחר. וכולי. ראינו את זה בארבעת הדברים. ועכשיו השאלה, ואם אני אשכח דמוקרטיה, אז אני אשמח שתזכיר לי, בסדר? עכשיו השאלה הגדולה שצריך לשאול, בסדר, אז מצאנו מכנה משותף. אבל מה העניין? על מה יוון נלחמה? מה העניין הגדול בתרבות כזאת? ולמה ישראל הם אויבים של התרבות הזאת? אויבים חלקית. דרך אגב, חשוב להדגיש, ישראל לא אויבים של כל הדברים האלה כעומדים בפני עצמם. דהיינו, גם אברהם אבינו, מספר המדרש, ראה שמש, ראה ירח, הוא לא רק התרגש מזה שהוא ראה אותם, אלא מה הוא עשה, אומר המדרש? שאל, רגע, מי מנצח את מי? השמש, את הירח? במובן הזה, הפילוסופיה היא לא זרה לישראל. ישראל עוד לפני יוון כבר ידעו לחשוב ולעסוק בתיקון החיים, על ידי אמירות שכליות, על ידי תורה שניתנה להם. אלא מה? החידוש אצל אברהם היה שהוא לא היה פילוסוף זך. דהיינו, האמירה השכלית הייתה בסופו של דבר אמורה להפוך להיות מה? ולכן, לאן אני משקיע את כל כוחותיי? יצא, הציץ עליו בעל הבירה, והייתה פה התגלות, ואמר לו, אני בעל הבירה. יש אחד מאחורי כל הבלגן, ואלוקים ואברהם הולך איתו באש ובמים. לך לך עד העקדה. זה לא פילוסוף. הפילוסוף שאנחנו מדברים עליו, זה המקום שהפילוסוף, כמו שאנחנו מכירים את המשפט שאומרים בשם הפילוסופים, שהפילוסוף אומר, אני לא צריך להיות אדם מתוקן, או עושה את כל מה שאני אומר, כמו שמתמטיקאי לא צריך להיות, מכירים את הביטוי? מתמטיקאי לא צריך להיות משולש. אצל אברהם זה לא היה. לכן אין הכוונה שאנחנו נגד השכלה, נגד הידיעה, נגד העמקה השכלית, נגד הרחבת הידע, אבל נגד הפילוסופיה הזכה, הזכה, במובן של להשכיל כדי להשכיל מצד עצמו. תלמוד גדול רק בגלל שהוא בסוף מביא לידי מעשה. וכנ"ל עריכת דין. דהיינו, יכול להיות שגם בזה לא צריכה להיות אמירה נגד, או תחרות ספורט, לא בהכרח שכל הזמן שהיא לא באה כמשהו רע. דהיינו, כמנתקת אותי מעצמי, או כמעריצת הגוף, אז זה יכול להיות תחביב נחמד. גם ההצגה כתחביב אולי נחמדה שאדם לומד להיות שחקן. השאלה אם זאת תרבות או לא. ועכשיו אנחנו נגיע לשאלה, אז מה העניין בתרבות הזאת? מה הניע את התרבות הזאת? ואם אני, אם הדברים מובנים, אז השלב הבא הוא שהיכולת של המציאות, של תרבות, לצאת מרגשותיה מעצמה, זה תהליך בגרות אדיר שעובר על המציאות. למה תהליך בגרות אדיר שעובר על המציאות? כי עד עכשיו מה הייתה המציאות? מציאות רגשית, יצרית, אימפולסיבית. מה שהניע את האנשים היה תאוות השלטון, הכוח, הנקם, העריות, המין, דברים מהסוג הזה, יצרים. זה מה שהניע את המלכים, זה מה שהניע את הכובשים, הם היו עסוקים בלכבוש ולבדוק שלא פוגעים בהם, להשקיע בלכבוש כספים וכולי, שטח, שזה לא ישמע באוויר, אולי הדוגמה הבולטת ביותר זה מגילת אסתר. שהייתה לפני או אחרי חנוכה? לפני, ודאי שלפני. שם אם אנחנו מסתכלים, שם אם אנחנו מסתכלים על מה שהיה במגילת אסתר, הרי איך כל התרבות מנוהלת שם? מה עושה הממלכה לעם 180 יום? משתה. ולא רק משתה אחד. ותוך כדי המשתה, תוך כדי המשתה, מלך של 127 מדינה מנהל את הדברים תוך כדי משתה, כטוב לב המלך ביין, מה הוא עושה? אומר לשריו ללכת להביא את מי? את ושתי. בשביל מה? בשביל של תלמד את כולם תובנות ותהפוך את כולם לאידיאליסטים? לא, להראות מה? העמים והשרים את יופיה. כדי להגיד לכולם, תראו מה יש לי ביד. והיא לא רוצה לבוא. תוך כדי משתה, כטוב לב המלך ביין, מה מחליט המלך לעשות? לסגור עם ושתי את החשבון. מי מקבל הכרעות כאלה תוך כדי משתה? ואז מגיע אליו אמן ואומר לו, יש עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אולי נחלה אותו. לא פשוט הנחלות עם גם כשיש לך 127 מדינה. אז החשברוש אולי בהתחלה לא מתלהב, אבל מה אומר לו אמן? מה נעשה? ניתן לך 10,000 גיגר כסף. שומע החשברוש 10,000 גיגר כסף, מיד נותן את הטבעת, תחלה אותם. למה? מה הם עשו? לא ברור. נתת לי כסף, או אולי הוא חשב שאם אמן עושה את זה, אולי הוא עושה את זה כי הוא גם דואג לשלטון, שמי יודע מה יקרה למלך, יכול להיות. אבל ודאי שלא הייתה פה סיבה עמוקה מדי. והנה החשברוש נותן את האישור. ואיך מתבטל את הגזרה? שוב, תוך כדי משתה. תוך כדי משתה אומרים לאמן, אומרת אסתר למלך, תדע לך שהמן רוצה להרוג את העם שלי. שומע את זה החשברוש ומבין, רגע, אולי בעצם מה שהמן רוצה לעשות זה מה? אומרים מפרשים, לפגוע בי. העם שהוא רצה להרוג, זה בעצם מתגלה לי שזה עם של המלכה, במילים אחרות הוא רוצה לפגוע במלכה, הוא רוצה בעצם אולי לכבוש את המלכה עם מי בבית, ואותי, תוך כדי משתה, בגלל החשש שהולכים לפגוע לו בממלכה, ולהוציא אותו ממקומו, לא שום אידיאולוגיה ותרבות. הוא הולך ומקבל את ההחלטה להרוג את המן. גמרנו, נסגר העסק במקום לתלות אותו. דבר לא לגמרי מונע על פי אידיאולוגיה, שיטה, כוונה. זה הכוונה לנהל את המציאות מתוך יצריות. אנשים שעסוקים בלכבוש כדי לכבוש, בלדכא כדי לדכא את האחר, וכולי וכולי וכולי. אבל זה לא רק היה בארץ ככה. בארץ הכוונה לא בארץ ישראל, אלא בארץ על הכוונה על האדמה. הדברים האלה כבר התחילו מתפיסת העולם של עובדי האלילים. את מה? את האלילים שלהם. הרי עבודת האלילים הייתה עבודה של אל אחד? לא. מה זה עבודת אלילים? המון?
אלילים.
אלים. שמה עסקו רוב הזמן? בלהילחם אחד בשני. לשמור על מקומם. לשרוד. גם עבודת האלילים של העובדים, של האנשים, הייתה עבודה שאני מביא קורבן לאל כדי ש... הוא לא בכעסו יחלה אותי, כי הכל יצרים, כעסים, כולם כועסים על כולם ומנסים להיות בטוחים שלא יפגעו בהם. וגם אני העובד שנותן לאל את המתנה ומקים לו את המקדש, זה בשביל שהוא לא מאוד יחס עליי ויראה שאני בסדר וירגע ויתן לי להמשיך לחיות. לא כי אני באמת עובר תהליך של קרבה אליו, אלא וכולי. והדברים האלה, כמו שאמרנו, גם לא הופיעו עכשיו רק בשמיים. בשמיים דהיינו על האולימפוס אצל האלילים, אלא גם בארץ, לא רק אצל החשפרוש. כל התרבות שאנחנו מכירים, בבל, פרס, נכון? ארבע מלכויות, אחת כובשת את השנייה, לא מצאנו שבאו להנחיל תרבות, אלא בבל רצתה לכבוש את כל העולם כדי לכבוש את כל העולם. הנביא מדבר על זה, מי אתה הלל בן שחר, מי שרוצה להיות השמש, לכבוש את הכל כדי להרגיש שהוא כבש. ומצרים רוצים לכבוש, וישראל באמצע, וכולם עסוקים בלאכול אחד את השני, ועכשיו השאלה מי, למי מלך ישראל יעיז לתת את האמון בו, ואז השני ייפגע ויהרוג אותו. ככה העסק יתנהל. וגם בתוך הממלכות, כמו שראינו במגילת אסתר, לא רק בלכבוש ממלכות אחרות, עסקו כל הזמן בלהיות בטוחים שלא יבוא מישהו ויפגע בי. הכל יצרים. לראשונה פתאום, קמה לתרבות מפותחת יותר, שהיא רואה במה? ביצריות הזאת, ברגשות הבסיסיים של האנושות ושל האדם, דבר מה? מסוכן, פרימיטיבי, מחלה. מציאות לא יכולה להמשיך להתקיים ככה. דרך אגב, סליחה. סליחה, נגמור את זה ואז נחזור לדמוקרטיה. מציאות לא יכולה להמשיך להתנהל ככה. המציאות הזאת הורסת, העולם לא מתקדם לשום מקום. בבל כבשו את העולם, באה פרס, כבשה אותה, היה שם מלך שיקור רוב הזמן, שמה שעשה הצליח לשרוד עד שבאו וכבשו גם אותו, העולם לא הלך והשתכלל והתפתח. קמה לקבוצה של אנשי איכות, פילוסופים, שהם מתחילים לשאול את שאלות למה? והמה? לאן הכל הולך? מה המטרה בבלגן הזה? מה קורה פה? העולם נגזר עליו תמיד ללכת לאבדון, דור המבול שהיה וכאילו לא נגמר. והנה לאט לאט קמה לתרבות שמתחילה להעריץ. עכשיו, פילוסוף יכול לדבר על דברים, אבל זה לא יהפוך להיות תרבות. התרבות אבל הפכה להיות תפיסת עולם שיש מקומות פרימיטיביים בתוכנו, הרסניים, שהם דבר שאם אפשר יהיה להצליח להתעלם ממנו, נצליח להתבגר ממנו. למשל, בואו נחזור לילד. הילד שפעם ראשונה יעשה פרצוף בוכה, מה אנחנו נעשה? אתם יודעים מה אני מכוון ילד שעושה פרצוף בוכה? ילד שהולך הצידה ועושה נעליו, אז מיד מתקשרים לסבא וסבתא ואומרים, אתם יודעים מה היום הוא עשה? עשה הצגה. אין ספק שזה חלק מביטוי של בגרות. כי ילד בן 7-8 חודשים בוכה כשבאמת כואב לו. ואם לא יחב לו, הוא לא יבכה כדי לעשות הצגה. יש גיל שאומרים, הילד יודע לבכות בשביל לקבל תשומת לב. זה גיל של בגרות. הוא למד להבין שהוא יוצא מרגשותיו. הוא לא רוצה באמת לבכות, אבל הוא יעשה את עצמו בוכה. הוא יצליח לכבוש משהו שהוא חשוב לו עכשיו. לא מנוהל על פי אינסטינטים, אלא כבר מנהל את חייו. זה התגדלות. זאת בגרות. זה הליכה קדימה. זה הפילוסוף. תחילת הדרך. והתרבות שאומרת, לבכות כשרוצים לבכות, לדבר מתוך התרגשות, זה היה עד היום מאוד נחמד. היום אנחנו כבר מספיק גדולים להבין שהפילוסופיה לבד היא בעייתית מאוד, וזה אולי הצעקה של ישראל, ולכן מאוד נעריך אנשים שמדברים מהלב. אבל אחרי ששנים מדברים רק מהלב, ולא רואים שהעולם מתפתח וכולם מדברים מהיצרים שלהם, מאוד מעריצים את האדם שלומד רטוריקה. רטוריקה דהיינו לא לדבר רק מנהמת ליבי הפרימיטיבי, הקטן, התקוע, אלא להיות האדם שיודע לדבר על, שיודע לחקור את, שיודע להציג דברים, והופכת להיות תרבות, ואנחנו היום חווים אותה. כמה מאיתנו יודעים לחיות המון זמן מהחיים שלהם מחוץ לעצמם, לעסוק במקצוע שהוא לא ממש מה שהם מחפשים, ולדעת שיש המון דברים שאנחנו מאוד היינו חשים בליבנו, למשל להיות בבית, זה דבר שהוא המון טבעי, להיות עם המשפחה והילדים, אבל יש המון צרכים אחרים, והמון החלטות בשכל שאין מה לעשות, אבל צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה. והנה פתאום נדחקים להם רגשות שנראים לנו קצת פרימיטיביים, ויש אנשים שמתביישים היום אולי להשקיע בהם ולהגיד, לא, אני מכריע על פיהם. יש משהו מהפילוסופיה גם בחיים שלנו, שנראה לנו גם הרבה פעמים מאוד בוגר. אבל זאת תחילת הדרך הפילוסופיה לתרבות שהיא כולה מנותקת מעצמה, מרגשותיה, מפנימיותה, שזה מה שאנחנו כבר אמרנו, ערס התרבות המערבית, עם הדברים מובנים. עד כאן אנחנו מובנים? נמשיך ונוסיף עוד נקודה אחת, ואז נחזור לדמוקרטיה. אלכסנדר מוקדון, שהוא היה מקים האימפריה היוונית, לא אנטיוכוס, אלכסנדר מוקדון, מי היה מורו ורבו למשך 3 שנים ויותר? אריסטו. הרי אריסטו נזכר מלשון שכרו אותו, על ידי אבא של אלכסנדר מוקדון, שכר את אריסטו להיות המורה של אלכסנדר מוקדון למשך 3 שנים, והמשיכו לשמור על קשר, אליו שהיו חילוקי דעות ביניהם, בכל מיני עניינים, אבל אריסטו מלמד את אלכסנדר מוקדון, ולראשונה שהחוכמה נפגשת עם איש שגם יכול בפועל לנהל ממלכה. אז לראשונה שיש לנו פה גם מצבי עצום, שלא רק כובש כדי לכבוש, אלא הוא רוצה לכבוש כדי להנחיל תוך כדי מה? תרבות חדשה. לראשונה אנחנו נראה שחז"ל מגדירים תרבות לא כחיה טורפת, כן? מה שבבל ומדי מתארים אותם כחיה דורסת, שבאו להרוס, אלא כמי שבא להחשיך את עיניים של ישראל, בלי להבין את הביטוי הזה עכשיו, אבל לא מדובר פה על מישהו שבא להרוס, לכבוש כדי להחליש אותך, אלא מישהו שבא להנחיל כאן משהו שאולי לנו עוזר, אבל יש כאן לראשונה מלחמת תרבות ולא מלחמת האבקות, מי יצליח להפיל את השני ולראות שהוא יותר חזק. זאת לא הנקודה. איך כל זה קשור לדמוקרטיה? כי הפועל היוצא של עם שמתחיל לשמוע רעיונות של הבנה עמוקה, של לחפש משמעות, של להתחיל לשאול את עצמו לאן העסק הולך. גם אם העם עוד היה פרימיטיבי, אבל הפילוסופים היו אנשי רוח עם כוח, לראשונה פתאום יש קודם כל עם שמפסיק לחיות רק יצרים. הוא מתחיל אולי גם הוא לשאול את עצמו, מה אני רוצה שיהיה פה? פתאום הוא מתחיל לחשוב. זה בסיס לדמוקרטיה, אנחנו תמיד אומרים דמוקרטיה, זה עם בוחר, לפני זה זה עם חושב. לראשונה העם חושב. לראשונה יש לעם איזשהו רעיון, מה הוא רוצה לעשות? לראשונה גם לא שייך שיהיו עריצים שינהלו את המציאות במכות, כי כבר יש עם שלא לגמרי יסבול את זה. אפשר בקטן להגיד שגם בארצות ערב ששנים סבלו עריצים, שפתאום גילו שיש מחיר למרידה ואפשר להרוויח משהו, פתאום אין פחד, כבר אי אפשר להפחיד אנשים. כי יש מגמה שלשם נגיע. מי פעם דיבר על מגמות לפני שהפילוסופים התחילו להגיד שיש למה ויש מה, והתרבות מפסיקה להיות קטנה ואוכלת אחד את השני, אלא אפשר לבנות פה משהו. ופתאום יש עם שרוצה לבחור, ופתאום כבר יש עריצים שלא יכולים יותר להיות עריצים. אתה רוצה להיות המלך שלי? תסביר לי למה. תסביר לי במה אתה שונה, אתה חברתי, או שאתה רק ביטחוניסט. אתה ליברלי, או שאתה פשיסט. כל אחד במילים שלו. אבל זה מה שמתחדש. אתה כבר לא תשלוט עליי ככה. כי עד היום הכל היה במכות, וכולם עסקו ביצרים, ואני החלש ואתה החזק, אבל היום זה כבר לא ילך, כי אנחנו יודעים שאפשר גם אחרת, ורוצים אחרת.
אפשר להגיד את זה על יוון, קצת להיסטוריה.
שמה?
כן, אלכסנדר.
נכון.
הוא כל מה שאולי
תמיד טוב. אוקיי, נכון. יכול להיות שחלק מהפילוסופיה זה שלא בהכרח כל מה שאתה עושה אתה גם בפועל כזה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כדי להנחיל את התרבות היה צריך למחוק. כי מישהי שאלה אותי פעם באיזשהו מקום, היא אמרה לי, רגע, אם היו כל כך ליברלים, על אף שדמוקרט זה לא קשור לליברל, אז איך הם לא הכילו את זה שיש ישראל שונים מהם? תשובה באמת הליברלים, בדרך כלל הם אלה שפחות מכילים אנשים אחרים. אבל באמת מאוד יכול להיות, קודם כל שליברל זה הכוונה יכולת להכיל דעות, זה לא היה החידוש שלהם, החידוש שלהם היה דמוקרטיה, אבל באמת גם יכול להיות שאני עכשיו כחלק מהמלחמה שלי על נחלת התרבות, אני לא רואה בעיניים ואני מוחק הכל. אף על פי שיכול להיות שעליי ישאלו בדיוק את השאלה הזאת, רגע, אז על מה, על מה, על מה אתה מדבר? אפילו שיכול להיות שעוד פעם, אלכסנדר מוקדון לא יודע אם כל מילה הוא היה אומר כמו שאמרו הפילוסופים, אבל זאת תרבות שנוצרה גם אחרי אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון היה וחלף, והתרבות הלכה והתבגרה. בסדר? אז עד עכשיו זה נשמע מצוין, אז כמו שאמרנו, אלכסנדר מוקדון הוא הראשון שעסק לא רק בכיבוש, אלא בכיבוש על מנת להנחיל תרבות. אבל עד עכשיו אם אנחנו אומרים טוב, ובאמת, המחנה המשותף זה היכולת לצאת מעצמך, שגם עכשיו הסברנו גם את העומק שבזה, שזה לקחת את המציאות, לעקור אותה מהמקומות השפלים, היצריים שלה, ולהפוך להיות אנשים שיכולים ללכת עם למה ועם מה, ולקחת את המציאות למקום מנותק קצת מהנפילות הקטנות של האדם, וכולי, ולהציג ולייצג וכולי וכולי. אז עכשיו השאלה הגדולה היא, וואו, זה מצוין, אז למה לא להיות יוונים? או לחילופין, אז מה באמת קרה בישראל שכל כך יצאו כנגד הדבר הזה? וחשוב להדגיש, זה לא יציאה בהכרח כנגד ה... כי אנחנו רואים שהיום דרך אגב, שימו לב, חמשת הדברים שאנחנו אמרנו, כולם רלוונטיים להיום. לא לרע, בהכרח. אני לא רוצה עכשיו להביע דעה, אני מכוון, דמוקרטיה, אנחנו כולנו חיים אותה היום, וספורט כנל, והצגות כנל, והכל, זאת אומרת, זה קיים, זה לא תרבות שהלכה ונעלמה. אז מה באמת הנקודה הבעייתית? מה הבעיה? מה קרה בחנוכה? לראשונה בעצם אלכסנדר מוקדון מגיע למקום שנלחם בו לא רק בגלל שהוא לא רוצה שישלטו עליו, אלא לראשונה גם מישהו בא להגיד לו שרגע, אתה נכנס למדינה שיש לה גם אמירה אחרת, תרבות אחרת. מה הנקודה? וכאן התשובה, שעם כל היפה במה שאמרנו, אבל הפילוסופיה, ויש פה שתי נקודות, אנחנו נסביק רק נקודה אחת שבעיקר קשורה לפסיכולוגיה, לפילוסופיה, ואולי גם נגיד עוד משהו, נקווה אולי נספיק, אבל הפילוסופיה בהגדרה היא מנוגדת לתיקון. דהיינו, האדם שלומד לא להיות פרימיטיבי, ורק לצאת כמו ילד קטן ולהתפעל מהטבע, אלא להתחיל לשאול את השאלות, לא מתפעל רק מהבירת החג, אלא גם מתחיל לנסות לשאול מה זה אומר, מה יש פה, למה עושים, פעמים רבות מה קורה, הלימוד והערצת הלימוד והערצת ההשכלה גורמים לזה שאני שוכח לשאול את השאלה החשובה באמת, שהיא, אוקיי, מה זה אומר? מה אמור לקרות לי בעקבות ההבנה הזאת? התלמוד שיביא בסוף לידי מעשה. בפסח קרה ככה וככה ויש שיעור נפלא על פסח, אבל איך אמור לראות פסח עכשיו באמת? מה אני אמור לעשות בפסח? כדי להיות כזה. שבת זה יום מיוחד שבו אנחנו נפגשים עם תכנים כאלה וכאלה. זה יפה, זה נפלא, זה אפילו יכול להיות גם עמוק להגיד את הדברים. אבל שבת גם נראית ככה? הפילוסוף, בלי לשים לב, יכול פתאום לשכוח את עיקר הנקודה, שזה החידוש של המושג תורה, ושל ריבונו של עולם שנפגש עם המציאות, שזה המגמה היא לעבור שינוי. המגמה היא לקדש את החיים. אבל עד עכשיו זה יכול להישמע תקלה. דהיינו הפילוסוף, מרוב לימוד, מרוב הרצת הלימוד, מה קרה? שכח לעשות גם את פעולת התיקון. אבל זה לא רק תקלה, אלא זה חלק מהאידיאולוגיה, ותקשיבו טוב לעניין. מתוך מאיסת היצרים והקטנות שבהם הם נתפסו, כי כך שנים העולם מתנהל, מגיעה פילוסופיה למסקנה שאין על מה לדבר עם היצרים האלה. זה כוח פרימיטיבי נורא שיש באדם, אין מה לעשות איתו, או שננסה להילחם בו, או שניתן לו דרור. אבל האדם מורכב משתי מחנות. או בלשון של הפילוסופים שהרמב"ם מזכיר, משלוש נפשות. יש לאדם את אין מה לעשות, את הבהמה שבו, והוא ימשיך לחיות איך שהוא רוצה בתור בהמה, ויש לו גם את היכולת להשכיל. בקטע שהבאתי לכם, הפילוסוף בספר הכוזרי, הרי הכוזרי אחרי שהוא חולם חלום, שאומרים לו כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי, יש, סליחה, דף מיותר, כי לי אין. יש, אפשר דף שנייה? תודה רבה. אתם, יש לכם לראות ביחד? בסדר. אז רק תראו בסוף, שאחרי שהוא אחרי שהוא מעריך, מעריך, מעריך כל פסקה א' בעמוד ב' וכנ"ל ג', עמוד ג', אז אומר בסוף הפילוסוף, וכאשר תגיע מחשבתך בעמוד ד', בתחילת הפסקה השנייה, וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, לא משנה איזה אמונה, אל תחוש באיזה מין ממיני עבודה אתה עובד לאלוה, איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור, באיזה לשון, באילו מעשים, ואם תרצה בדלך הדת, אם תרצה בדלך הדת, לשם העבודה והרצה והשיבוח, למה? למען התנהגותך אתה במידות טובות והנהגת ביתך ובני ארצך בהן, אם מקובל אתה עליהם. במילים אחרות, העולם באמת יכול להתפרק אם נמשיך לחיות כמו שחיו פעם, אז עצה טובה, אם תצליח להשתלט על היצרים, זה בסדר. אבל באמת אין אפשרות, ואולי גם אין צורך, והרמב״ם בתחילת שמונה פרקים אומר, דע, כי נפש האדם, אה? אחת. נכון. במילים אחרות, הכל יחידה אחת. הפילוסופים, אומר הרמב״ם, אומרים שכמה נפשות יש לאדם? שלוש. הוא מזכיר שם שלוש. שלוש נפשות, דהיינו, הפילוסופים הגיעו להכרעה מתוך מה שהיה עד היום, שיש לאדם משהו שאין מה לעשות איתו. אז אם עד עכשיו זה היה נשמע לנו בגרות, במובן של, או, הנה, אנשים כובשים את היצר, זה נשמע נפלא. זה לא לכבוש את היצר במובן של לעדן את היצרים ולקדש את החיים, ולקחת אותם למקום גבוה יותר, להתקרב לאלוקים, אלא זה איבוד אמון שאי פעם אפשר יהיה לתקן. ואם אני ארצה, כי בסופו של דבר אשתי לא תסבול אותי ככה, אז אני גם אולי אנסה לעשות עם זה איזה משהו. אבל אין יכולת, וודאי שאין תביעה פנימית בתוככי המציאות, לתקן ולהביא את העולם לאיזשהו מקום מוסרי מתוקן. בסדר? זה לא רק תקלה, אלא זאת אידיאולוגיה, שיטה, איבוד אמון בצורך וביכולת לעבור תהליך של תיקון, של עידון, של העלאת החיים והקדשתם. אם אפשר, אני אוסיף פה עוד נקודה. וזה מתחיל ממקום הרבה יותר עמוק, כי התפיסה בעולם הזה מקורה תמיד גם בתפיסה של איך תופסים את אלוקים. הפילוסופים, וזה אנחנו רואים פה בתחילת, אנחנו לא נקרא את זה, זה תחילת התשובה של הפילוסוף, הם מחדשים שאין בעולם מה? המון אלילים, אלא יש מה? אל אחד. אבל מתוך אותה מאיסה ביצרים וכולי, הם שוללים מאלוקים מה? כל יצר או רצון. זאת אומרת, כמו שאומר פה פילוסוף, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא התברך מרומם על כל רצון וכוונה, לכן הוא גם לא ברא את העולם, אומרים הפילוסופים. וודאי שהוא לא ברא אותו בשביל מגמה מסוימת. כי אם היהדות תאמר שוודאי אלוקים התאבל לו לעשות דירה בתחתונים, או לא משנה איך ננסח את זה, הוא ברא את העולם בשביל משהו, יש מי שיראה בזה מה? פגיעה בריבונו של עולם, כי שוב, אתה תולה בריבונו של עולם רצונות ויצרים, את אלוקים אנחנו הופכים לנושא מעל הכל. אין לו רצונות, אין לו כוונות, הוא לא ברא את העולם, וודאי שלא בשביל מגמה. אחת הנפקמינות של האמירה הזאת שהעולם קדמון, וודאי לא נברא בשביל מגמה, זה שלכן אלוקים לא ברא את העולם בשביל תכלית מסוימת, ולכן אין איזושהי תוכנית שלשם העולם צריך להגיע, ושם נכון לעשות, נכון להוביל את החיים לשם, כי אלוקים, ואנחנו כישראל אומרים, אלוקים לא רק שברא את המציאות למגמה מסוימת, אלא אלוקים הטביע בנו את התביעה הזאת לתיקון. אנחנו מרגישים טוב כשאנחנו עושים טוב, ומרגישים רע כשעושים רע, כי אלוקים הטביע בנו ממנו בתוכנו ממש. ואנחנו חיים אלוקים, ומשה יכול להיות איש האלוקים, כשאני מעדן את חיי ונותן לאמירות האלוקיות האלה להופיע במציאות ולהיות יותר ויותר ויותר טוב. הפילוסוף לא מקבל את היכולת לתקן ומנתק את אלוקים מהמציאות. במילים אחרות, אין אפשרות, אין דבר כזה לקדש את החיים, להפוך את חיי החול לחיים של קודש. בסדר? זה נפקמינה עצומה. ולכן עיקר המלחמה של היוונים היא איפה? מול? חוץ מזה שהיא מול כל יהודה, היא מול בית המקדש. כי מה יש בבית המקדש? בבית המקדש מביאים קורבנות לא כדי להשקיט את אלוקים שלא יפיל עלינו את השמיים, כמו שפעם אמר מישהו שיש אנשים שאצלם מושג יראת שמיים, דיינו הפחד שמישהו יפיל עלינו את השמיים, זה לא הכוונה, אלא יראת שמיים, כוונת הדברים, מביאים את הקורבן וחייבים לעבור מה? איזשהו כשמו כן הוא קורבן, תהליך של התקרבות. להביא סתם חטאת, כמו אדם שמביא לאשתו אחרי ויכוח, מתנה ואומר לה, קחי, אני מצטער, קחי. היא תגיד לו מיד, אני לא צריכה את המתנה, אני בעיקר רוצה מה? להרגיש שאתה באמת מתחרט. קורבן אמור להיות סוף התהליך של החרטה שקורית. ההתקרבות לאלוקים. להפוך את החיים ליותר קרובים. כל עבודת המקדש, לא רק הקורבנות, זה לקרב שמיים, ארץ לשמיים. המציאות ההולכת ומתקרבת לאלוקים. כל מושג הקודש עניינו החיים ההולכים ומתעלים. הפילוסופיה בהגדרה לא מקבלת את האמירה הישראלית הזאת שלא שוללת את השכל, אלא שוללת את השכל שאין בו את המסקנה של אברהם, בסופו של דבר גם ללכת מארצך וממולדתך, ולהפוך את ההשכלה לתנועה של חיים, לתנועה של קדושת החיים, של עידון החיים, הפיכת הקודש, החול, ליותר קודש. הפילוסופים לא מאמינים בדבר הזה שנקרא קדוש, חול מקודש. אין דבר כזה, או שהוא חול יצרים, או שהוא השכלה. אין באמצע, אין יכולת להשיק ביניהם ולגרום להשפעה מאחד לאחד. אין מושג כזה שמן תמה, שמן טהור. מה זה שמן תמה, שמן טהור? זה מושג מופשט שאין לו הסברה. אני מבין אם השמן הוא זית, אם השמן הוא חמניות, אם השמן הוא קנולה, אני מבין אם הוא מקולקל, אם הוא לא מקולקל, זה רואים. מה זה שמן טהור, שמן טמא? מי המציא את הדבר הזה? אין לכם חלק באלוקי ישראל? במילים אחרות, מה אתם מספרים לנו על חיים קדושים, על עילוי החיים, על שמן טהור, שמן טמא? מה זה? מקולקל ולא מקולקל זה נראה ומוחש בפה. מה זה טהור וטמא? תשימו לב שאם היוונים היו רוצים למחוק את ישראל כמו בבל ורומא, מה הם היו צריכים לעשות לבית המקדש? להחריב אותו. בבל ורומא החריבו את בית המקדש, כי זאת הנקודה, להחריב, להראות, אנחנו השולטים, אין לכם במה להאחז. כל הזמן ישראל נתפסו כאנשים שלעולם לא יקבלו מרות של מלך. אצל יוון זאת לא הנקודה, לכן לא צריך לפרק את בית המקדש. הפוך, להשאיר אותו, אבל להכניס לתוכו חזיר, או לטמא את השמנים, לומר לישראל, אין בסיס לאמירה הזאת, אין הבדל בין טמא לטהור. בסדר? לטמא את הקודש, לומר, אין קודש, בואו נתרגם את התורה ליוונית. כמו שכל החוכמות יכולות להתרגם, כמו שכל החוכמות כתובות ביוונית, כי יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם, ופה החוכמה הגדולה, אז למה את התורה אי אפשר לתרגם לספר חוכמה? למה צריך לברך בתורה תחילה, כמו שאומרת הגמרא? מה אתם מדברים איתי על חוכמה שמשנה חיים? זה לא הנקודה. נתרגם את התורה ליוונית כמו ספר חוכמה, כשאר החוכמות. אין דבר כזה אלוקים במציאות, קדוש יותר, טהור יותר, חיים מתקנים. וזאת תרבות. אנחנו תרף נגיע שנייה רק לנושא של מה ישראל מצאו בפר השמן ונסיים. אבל שזה לא יישמע חיצוני, והנה זה נמשך בימינו, אנחנו מכירים את זה. שאנחנו יכולים שנים לעסוק בלימוד מכל גווניו או באמירות, ולא לחוש את הרגשות הפרימיטיביים שדורשים את הדרישה שלהם. מה אתה עושה עם זה? איך משתנים החיים? אנחנו שנים יכולים לעסוק במידות וכו' או בשאר דברים, ולא לעבור. זה חלק מתהליך התבגרות שהעולם התחיל אותו בימי יוון, והפך להיות מאוד מצליח בעקבות זה. כי הנה אפשר להשכיל, אפשר לדעת, אפשר הכל, אפשר להתנתק מהחיים ולהצליח להקים תרבות שיש בה המון הישגים והמון הצלחה. ושכחנו שכל זה מנותק מהנקודות הכי פנימיות של החיים שלנו, שזה עבודת המידות, המפגש עם אלוקים, בניין המשפחה, בניית הקשרים, המקומות העמוקים האלה. לכן נר חנוכה הוא גם בבית, נר איש וביתו באמת, לחזור למקומות האלה. אבל אני רק רוצה להגיד דבר קטן על נס פך השמן, שהוא יהיה המשך המהלך ובזה נסיים. נס פך השמן אמרה, אני פשוט ראיתי את השעה, זה הכל. נס פך השמן, ישראל מחפשים בנרות, זה מתאים לחנוכה, פך שמן אחד שלא הצליחו לטמא אותו. כולם שואלים את השאלה הגדולה, מה הייתם לחוצים לחפש פך טהור? הרי מה ידוע לנו? שטומאה הותרה בציבור. מה הבעיה להדליק? שמן תמה זה מותר, כולם תמאים, הכל תמה, מותר להדליק. תשובה, אם אני תופס את יוון כהמשך המהלך של בבל ופרס, שזה לחלות את ישראל ולהגיד, פרקנו את המקדש, לא הצלחתם, אנחנו יותר חזקים, אז באמת השאלה היא, אם כל האינטרס היה להראות שהמקדש ממשיך לתפעל יום יום, אז תדליקו שמן תמה, מה הבעיה? אבל זאת לא הייתה הנקודה, יוון לא רצו להראות לישראל, הנה אתם רואים, אתם לא מצליחים להיות מספיק חזקים, אלא הנקודה הייתה להגיד, אין הבדל בין קודש לחול, המקדש ריק מתוכן, זה בית רגיל, כמו תורה יוונית, בית רגיל שאין בו שום תוכן מעבר להיותו בית אבן. אם אני אדליק שמן תמה, נכון שאני אראה לכולם שהמקדש ממשיך לעבוד, אבל היוונים ניצחו אותי במלחמה התרבותית, כי באמת, אפשר להסביר להם שלא, יש כלל כזה בגמרא, תומה אותה בציבור, אבל מבחינתם הם ניצחו שהנה, ראיתם? הדלקתם את המנורה עם שמן תמה, ומה קרה? מה הבעיה? הכל אותו דבר, אין הבדל. ישראל אומרים, אין דבר כזה להדליק בשמן תמה כשזאת המלחמה, נעשה הכל להדליק בשמן טהור. ולכן ריבונו של עולם משתף פעולה ושמונה ימים משמר את הפח הזה ולא אומר טוב אז מחר תדליקו בשמן תמה כי זאת לא הנקודה, הנקודה היא להראות שגם אלוקים בכל הכוח יעשה הכל כדי שבמקדש יהיה שמן טהור, כי במקדש אין שמן תמה. אנחנו יודעים שיש גם שמן תמה כשצריך, אבל כשזאת מלחמת תרבות אנחנו אומרים ליוון אין אפשרות להדליק בשמן תמה, המקדש יחבא, ולכן אלוקים מדליק. ובמובן הזה זה אולי גם עונה על קושיה אחרת, ובזה באמת נסיים, שהבית יוסף הרי שואל את השאלה הגדולה, למה אנחנו הגיעים שמונה ימים? הרי היום הראשון לא היה נס. ויכול להיות באמת שהנקודה היא כי לא הנס הוא רק שזה הספיק שמונה ימים, אלא עצם זה שמצאנו פח טהור, ויכולנו להדליק בטהור, וניצחנו באותו יום, אז זה גם הנס. שמונה ימים תרבות ישראל הצליחה להוכיח למציאות את ניצחון המכבים על היוונים. הנה, אנחנו מדליקים נרות שמונה ימים, לומר... אנחנו משמרים את אותו אירוע. התורה הישראלית היא לא חושך של שכל שאין אור וחיים מאחוריו, אלא זה שלהבת שמתחברת לנר, קודש וחול, רוח וחומר אמורים לאגד ולהתאחד אחד בשני. וכמו שאם הצלחנו להסביר, זה לא תרבות שהייתה, זה לא רק אנדרטה, אלא נר איש וביתו, ההתלכדות, הלחזור הביתה, הלחזור למקומות הפשוטים האלה, ש... כשמתנתקים מהם, החיים לא מתקדשים, אלא הם רק מושכלים, ואנחנו מדליקים את הנר להזכיר את האירוע, ולומר, האומה הישראלית, החכמה מאוד, שהופכת את החוכמה לדבר המרים את החיים, היא הולכת ומנצחת עם הדורות, לא כמלחמה שמישהו ששולל את התרבות היוונית, כי אמרנו יש בה הרבה אור, היא הולכת ומנצחת את החושך שבתרבות היוונית, דהיינו את ניתוק החוכמה מהחיים, מאנרגיית החיים. מהאור שבה, מהחיים בעצמם. זהו. תודה על ההקשבה. חנוכה שמח, בשורות טובות.